הנושא שלנו היום, לקראת יום ירושלים, קראנו לנושא הזה בין ירושלים למקדש. במה דברים אמורים? אז ידועה אחת הדרשות במסכת ברכות על הפסוק לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח והעוד. הגמרא דורשת על הפסוק הזה שתי דרשות. דרשה שנייה אומרת הגמרא, מקור מספר 1, גמרא ברכות דף נ"ח, במתניתא תנא משמי דרבי עקיבא, כלומר משמו של רבי עקיבא אמרו לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף והגבורה זו מכת בכורות. שימו לב שהסדר כאן הפוך, בהזדמנות אחרת דיברנו על זה. והתפארת זו מתן תורה, והנצח זו ירושלים, והעוד זו בית המקדש. כלומר לפי רבי עקיבא יש הבדל עקרוני, נראה עוד מעט, בין המציאות שנקראת ירושלים לבין המציאות שנקראת בית המקדש. המציאות הירושלמית נקראת נצח, והמציאות נקרא לזה הבית מקדשית, נקראת הוד. אם כן, מה ההבדל בין הנצח לבין ההוד? ובפרט אם רבי עקיבא מסדר את סדר ההופעה של הדברים, לא ברמה הכרונולוגית, כי הרי ברור שמכת בכורות קדמה לקריאת ים סוף, וכאן רבי עקיבא מקדים את קריאת ים סוף למכת בכורות, אלא כנראה רבי עקיבא בא ללמד אותנו את הסדר של ההופעה האלוהית מבחינת ההדרגה הרוחנית של ההופעה הזאת, לאו דווקא מבחינה כרונולוגית. מהבחינה הזו, מכת בכורות היא יותר מתקדמת מקריאת ים סוף, אבל זה לא נושא שלנו הערב. על גבי זה, התפארת זו מתן תורה, הנצח זו ירושלים, והעוד זה בית המקדש. אם כן, ערב יום ירושלים, אנחנו בעצם מתפללים על שני דברים. א', על בניין ירושלים, ב', על בניין המקדש. מה ההבדל העקרוני? לפי המאמר הזה של רבי עקיבא, בין בניין ירושלים לבניין המקדש, שבניין ירושלים מכונה בשם נצח, ובניין המקדש מכונה בשם הוד. עכשיו, היות והנושא שלנו זה המלבי, בשעה הזאת, ביום הזה, אנחנו נתחיל במלבי, נלמד איזשהו עיקרון, ונראה איך העיקרון הזה קשור בדיוק לסוגיה שלנו. אז ההוד זה בית המקדש. המלבים חוזר בכמה מקומות על ההבדל בין שני מושגים, עוד והדר. למשל, לאחד הפסוקים שכולנו מכירים, עוד והדר לבשת. מזה שיש עוד ויש הדר, משמע שעוד והדר זה שני דברים. נראה עוד מעט מה הפירוש של המילה הוד, וכנראה זה מאוד מתאים לבית המקדש, וההדר הוא כנראה מקביל יחסית לנצח זו ירושלים. אז בואו נראה את המלבים במקום מספר 2, ומכאן נצא לדרך. על הפסוק, ולא תהדר פני גדול. בספר ויקרא אומר המלבי, ההדר הוא היופי החיצוני המיוחד לכל דבר שבו נהדר במינו. כלומר, כשאנחנו רוצים לתאר מראה חיצוני יפה, יופי חיצוני, אנחנו נשתמש על פי התורה במילה הדר. למשל, הרבה מצוות שקשורות להידור מצווה, כלומר להדר במצווה, הן באמת קשורות ליופי החיצוני. למשל, אתרוג, פרי עץ הדר. למשל, והדרת פני זקן, אנחנו צריכים לעשות פעולה מעשית, למשל לקום לפני הזקן באוטובוס, וכדומה, זה הדרך. אז כל פעם שאנחנו נמצא את המילה הדר, מדובר על הביטוי החיצוני של היופי. ולכן גם הידור מצווה, מעבר למה שהוא המצווה בעצמה, אנחנו רוצים להדר במצווה, אנחנו רוצים להוסיף, אנחנו רוצים להראות מבחוץ את היופי הפנימי של אותה מצווה שמופיע בחוץ. אז ההדר הוא היופי החיצוני המיוחד לכל דבר שבו נהדר במינו. כמו פרי עץ הדר, הדר הכרמל, בכור שורו הדר לו. הוא ההדר המיוחד במיני הצמח והחי. יש הדר שקשור לעולם הצומח, יש הדר שקשור לעולם החי. וגם למשל, הדר מלכות. הדר מלכות רוב עם, הדר זקנים שיבה, הדרת חסידים רוממות אל בגרונה. כלומר, זה לא דווקא הדר במובן של היופי החיצוני, אלא ממש של הביטוי החיצוני. הדרת קודש וכו' וכו'. אומר המלבי, והמילה הזו הדר, והוא מובדל מן הוד. הוד זה ממד אחר לגמרי. מה ההגדרה של ההוד? אומר המלבי, שהוא העניין הפנימי הצורי המייפה את הדבר מצד צורתו. כלומר, ההוד זה היופי הפנימי. מילים אחרות, ההוד זה התוך הפנימי. ההוד זאת המהות, ההוד זאת התכונה הפנימית. ההדר זה הביטוי החיצוני של אותו התוכן הפנימי. לכן למשל פסוק כמו עוד והדר לבשת, בעצם אומר את, 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 את הדבר הבא, הקדוש ברוך הוא אתה מצד עצמך הוד, ואתה מתלבש במציאות החיצונית בהדר. לפעמים ההוד הפנימי מתגלה בהדרו, לפעמים ההוד הפנימי לא מתגלה בהדרו. כלומר, מה זו בעצם גאולה? גאולה זה שהתוך הפנימי, בחינת עוד, מתבטא בפועל באופן מלא בחינת הדר, ואז יש התאמה מוחלטת בין הפנימי לחיצוני, בין העוד להדר. עוד והדר לבשת. אבל ישנם מצבים כאלה, שההדר החיצוני, הוא לא מבטא את העוד הפנימי, זה איזה יופי חיצוני שטחי. וכן להפך, שהעוד הפנימי קיים, מצד המהות, אבל זה לא בא לידי ביטוי בצורה חיצונית, אין הדר. לכן העוד בניגוד להדר, אומר המלבים שוב, הוא עניין הפנימי הצורי, צורי מלשון צורה, התוכן, המייפה את הדבר מצד צורתו, כל אחד לפי מה שהוא. ויהי כזית עודו, יש עוד בחינת זית, אני מדלג קצת, עוד מלכות, כל זה עניין פנימי עצמי, ולכן אומר המלבים, לא נמצא על המילה הוד, פועל, כי עוד זה התוך העצמי. ההדר זה כבר הביטוי, הלבוש החיצוני, שם נמצא יותר את הפעלים. ולכן לא נמצא ממנו הפועל. ונמצא, אם ככה, הפסוקים שבהם נמצא החיבור בין הדר להוד, בין הוד להדר, מה זה בא לומר? ונמצא, למשל, הדר כבוד הודך, מה המשמעות של הפסוק הזה? שהיא התגלות ההוד העצמי על ידי הדר חיצוני. אם כן, הדר כבוד הודך, הכבוד הפנימי שלך שהוא בחינת הוד, מתגלה בהופעה החיצונית בחינת הדר. וכמו שנמצא עוד והדר, רוצה לומר, העוד העצמי הצורי והאדר החיצוני. אומר המלבי מהערה שהיא לא קשורה כל כך לעניין שלנו היום, אבל אני חושב הערה חשובה מאוד. ובספרי, בפרשת וזאת הברכה נאמר, מלמד שניתן לו הוד למשה והדר ליהושע. אחד ההבדלים בין משה ליהושע, בחינת פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה שמשה רבנו הוא הוד. ויהושע הוא הדר, כלומר, מלמד שניתן לו עוד למשה והדר ליהושע, אומר המדרש, שאילו ניתן עוד ליהושע, אין כל העולם יכול לעמוד בו. וכן במדרש אחר טוב, מה המשמעות של המדרש הזה? ורוצה לומר, שמשה היה בו עוז הפנימי הנפשי ברוח השם עליו. משה רבנו היה שייך אל המהות התוכית היותר עצמית, היותר צורתית, היותר אלוהית, היותר מוחלטת. האם משה רבנו יכל לבטא את זה במציאות חיצונית? לא כל כך. אחת הסיבות שחזל אומרים שמשה רבנו היה כבד פה וכבד לשון, כי הדיבור הוא ביטוי של המחשבה. המחשבה היא בחינת עוד, הדיבור הוא התחלת המעשה. זו בחינה של ההדר. משה רבנו היה שייך יותר אל ההוד. הוא לא היה שייך אל ההדר. לכן הוא היה מתאים להנהגת המדבר, הנהגת הנס. הוא לא היה מתאים להנהגת ארץ ישראל. אז משה רבנו בחינת עוד. שמשה היה בו עוז הפנימי הנפשי ברוח השם עליו. אבל לעומת זאת יהושע. ויהושע היה לו ההדר החיצוני, קשת וחרב ומלחמה וחיל. מאוד מעניין שבמלחמת עמלק אנחנו רואים בדיוק את ההבדל הזה בין משה ליהושע, ובדיוק גם את ההשלמה בין משה ליהושע. משה במלחמת עמלק מתפלל, זה התוך הפנימי הרוחני, ויהושע בן נון חולש את עמלק לפי חרב בעמק. זה ההדר, זה הביטוי החיצוני במלחמה בפועל. אומר המלבי, ואם היה ליהושע גם עוד פנימי כמשה, אם יהושע היה כלול, היה כולל בתוכו לא רק את ההדר החיצוני, נקרא לזה היכולת הארץ ישראלית, אלא גם את העוד הפנימי של משה, נקרא לזה היכולת המדברית, אז המציאות הייתה, ואם היה ליהושע גם עוד פנימי כמשה, לא היה כל העולם יכול לעמוד בו. ולכן התורה דייקה, אבל עודו הפנימי היה רק ממשה. כמו שאמרו חז"ל, כמו שאמרה התורה, ונתת מהודך עליו, אמרו חז"ל, ונתת מהודך ולא כל עודך. אם היית נותן ליהושע את כל ההוד שלך, זהו, גאולה. עוד והדר לבשת, נגמר. אבל אתה, משה רבנו, נתת ליהושע רק קצת מהודך, ונתת מהודך. אם כן, הדגש, הייחודיות של יהושע היה יותר... הייתה יותר הביטוי החיצוני, לעומת משה רבנו היה יותר שייך אל התוך הפנימי, אל התוך העצמי. וכמו שאמרנו, גאולה שלמה זה כשהעוד וההדר תואמים. סיכום, אני מדלק טיפה, ואמר במדרש שם על עוד והדר לבשת, מלך בשר ודם, אם גיבור אינו נאה, ואם נאה אינו גיבור. גיבור, הכוונה כמובן גבורת הנפש, נאה, נאה חיצוני, נאה הגוף. אבל הקדוש ברוך הוא בדברים יש בו, ההוד וההדר. רוצה לומר, ההוד הוא הגבורה, והכוח העצמי, יותר הביטוי לעצמיות האישיות, וההדר הוא כפי מה שמתגלה לאחרים, והדר מלכותו. יוצא לפי זה עיקרון, הוצאנו מכאן עיקרון במלבים, דרך אגב, על פי זה יוצא, שכל מקום שנפגוש בתנך, את הביטוי הוד, או את הביטוי הדר, בין אם כל אחד לבדו, בין אם על פי הצירופים השונים, לפי הכיוון הזה יש לנו עכשיו פשט, פשט עקרוני, חשוב מאוד. שכל מקום שכתוב הוד מדובר על המהות העצמית. כל מקום שכתוב הדר מדובר על הביטוי החיצוני. כשההוד והדר מופיעים ביחד, מדובר על המהות הפנימית שמתגלה באופן חיצוני. כשההוד מופיע לבד, מדובר רק על המהות הפנימית בלי ההופעה החיצונית. כשהאדם מופיע לבד, מדובר על ההופעה החיצונית בלי התוכן הפנימי. והאידאל הגדול, אני חוזר שוב, הוד והדר לבשת. יוצא לפי זה. בואו נוציא מכאן עיקרון, שאם רבי עקיבא אומר, לפי המלבים לפחות, וההוד זה בית המקדש, זה אומר שבית המקדש הוא המציאות היותר עצמית, היותר מהותית, היותר אלוהית, היותר תוכית. ואם רבי עקיבא אומר שלעומת ההוד, שהוא הביטוי, שהוא המהות העצמית, שהוא בית המקדש, ירושלים זו נצח, מה המשמעות? כנראה שהנצח דומה קצת להדר. אז בואו רק נראה פסקה קצרה בעולת ראייה חשובה מאוד, ואז נתחיל לארגן את הדברים עוד טיפה, ואז נוכל באמת להבין קצת יותר עקרונות בכל הסוגיה הזאת. אז אנחנו במקור שלוש נשלים עוד נקודה אחת. והנצח זו ירושלים, והעוד זו בית המקדש. מה ההבדל בין נצח לעוד? תכף נראה שזה בדיוק ההבדל בין ההדר לעוד. אומר הרב, תכונת עמדתם של ישראל, כדי שעם ישראל יופיע בצורה מושלמת, בצורה מלאה, בתכונה שהיא העמדה היותר כוללת שלנו, תכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת, מתי? ביותה ממולאה בעוז מלכותם. כלומר, עם ישראל לא יכול להיות מה שהוא צריך להיות, קדושים תהיו, אם אין לו מלכות, אם אין לו שלטון, אם אין לו הופעה לאומית, אם אין לו מדינה, עם כל מה שזה אומר. בתור, במה תתבטא המלכות? בתור עם גדול וקדוש, עם חכם ונבון, כשהם לעצמה. אם כן, יש בנו ממד אחד שהוא ממד המלכות. העוז הלאומי של המלוכה, נקרא לזה פוליטיקה, מקושר עם ירושלים. מה התכונה של ירושלים? ששם, כמו שאנחנו רואים בפסוקים כדוע בספר תהילים, ששם יש בו כיסאות, אני מוסיף חצי מילה, כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. כלומר, יש בחינה ירושלמית שהיא הבחינה הלאומית, חז"ל קראו לזה, הרב קוק הדגיש את זה, זה נקרא ציון, ציונות, זה הממד היותר לאומי, ויש את הממד הפנימי הרוחני של ירושלים, שזה חז"ל קראו ירושלים, זה הממד המקדשי, זה הממד הרוחני. ירושלים זה הממד הלאומי, סליחה, ציון הממד הלאומי, ירושלים הממד הרוחני. שתי בחינות, מלכות ומקדש. מצד אחד ארמון, מלוכה, דוד המלך, מצד שני מקדש, כהונה, סנהדרין, כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. טוב, עכשיו מה ההבדל בין המלכות למקדש, בין הלאומי לרוחני? בין, אם נתחבר רגע, ירושלים למקדש. אומר הרב, וכאן אנחנו נכנסים להגדרה. החוסן הלאומי הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים. הביטוי הלאומי הישראלי, כלומר נקרא לזה מדינת ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, בית ראשון, בית שני וברוך השם בדרך לבית השלישי, מלכות ישראל, במובן המדיני, במובן הצבאי, במובן הכלכלי וכו', ביחס לאומות העולם וביחס לעצמנו גם בכלל, החוסן הלאומי הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים. ועוד הוא עלול לפגוש, וכולם ינצח בעוז השם ויעמוד לנצח. אומר הרב, כשחזל אמרו, כשרבי עקיבא אמר, והנצח זו ירושלים, זה לא רק נצח מלשון נצחיות. כלומר, זה מין מוחלטות עתידית כזאת. אלא נצח מלשון ניצחון. כלומר, הדרך להגיע לירושלים, הדרך להגיע לביטוי לאומי, גם בתוכנו פנימה, נקרא לזה כלכלה ורווחה. וגם מתוכנו החוצה, נקרא לזה ביטחון, חוץ, מדינאות וכו'. המלאכה הזאת, שהיא נקראת, אם אפשר לקרוא את זה ככה, כיבוש ירושלים, לאומיות, הופעת המלכות, היא תהיה מתוך מאבקים. היא תהיה מתוך התנגשויות. באופן צבאי, בואו ניקח את הדוגמה הצבאית, תמיד על ירושלים היו מלחמות. כל התנ"ך כולו מלא מלחמות על ירושלים. אל ירושלים הגענו במלחמה, במאבק, גם כלפי אומות העולם, וגם מתוך קשיים שאנו צריכים לעבור בעצמנו. לעומת זאת, בית מקדש, בית המקדש לא נלחמנו עליו אף פעם. כשדוד המלך כובש את ירושלים, הוא כובש כמעט את כל ירושלים, הוא משאיר מקום אחד, חוץ מעיר דוד, נעזוב רגע את זה, זאת סוגיה בפני עצמה, אבל מקום המקדש, אין מלחמה. שם יש הסכם שלום. שם הוא קונה בכסף את גורן הרבנה היבוסי, וכו'. למה? אומר הרב, נבדל מזה הוא רוח השם אשר על ישראל, שהוא עתיד להיות לאור עולם. יש את החוסן הלאומי, ויש את רוח השם. החוסן הלאומי זה הצד הלאומי הפוליטי, הממלכתי, מלוכה, מדינה. הרוח השם זה הצד המקדשי הרוחני האלוהי. הרוח האלוהית שצריכה להופיע בישראל, בירושלים, בחינת מקדש, בו, אומר הרב, אין תכונת הפגישה של התנגשות להתפשט בכוחו. כלומר, בית המקדש לא ייבנה מתוך מלחמה. ניקח אולי דוגמה עקרונית מאוד. יש מצווה מדאורייתא לכבוש את ארץ ישראל. מצווה מהתורה. מלחמת מצווה. כלומר, הביטוי הלאומי הוא עובר דרך אפילו המלחמה, ואפילו היא נקראת מלחמת מצווה. אבל אין ביהדות מצווה לגייר את הגויים. אין ביהדות מצווה לצאת למלחמת קודש, או א', לגייר את הגויים להיות יהודים, או לשכנע את הגויים במלחמה, שכל גוי חייב לשמור שם המצוות בנוח, כמו שהשם ציווה, ולא כל הדתות השקריות האחרות. כלומר, מלחמת הלאום, המדינה, המלוכה, היא תופיע במלחמה. אבל מלחמת הקודש, מלחמת הרוח, זה בכלל הופיע במלחמה. אין לנו מצווה כזאת. כי לא נצטוונו לשאת חרב ומלחמה, לקרוא בשם השם לעמים לא ידעו. נו, אז איך לעתיד לבוא, הגויים שירצו להתגייר יתגיירו, והגויים שיצטרכו להישאר גויים, ישמרו שם המצוות בנוח כפי הסדר האלוהי. איך זה יהיה? נעמוד עליהם עם נשק ונגיד, תתגייר או שאני יורה, שם המצוות בנוח או שאני יורה. זה לא יהיה ככה. אז איך זה יהיה? דרך אגב, תכף נראה שגם בית המקדש לא יבנה ככה. אז איך זה כן יהיה? כי אם כאשר יגדל שם ישראל, הנה הגענו אל ההוד, ההוד זה בית המקדש, ועמים רבים יראו את ההוד והתפארת הקדושה, ושלום העולמים הנמשך מאוד דעות נשגבות כאלה. כלומר, כשעם ישראל יהיה לעתיד לבוא מה שהוא צריך להיות, אז כמו בחינוך, ילד בכיתה יכול לשמור את חוקי המשמעת, נקרא זה בשני מסלולים. המסלול האחד, יש כללים, יש גבולות גזרה, יש חוקים, מי ששובר את החוקים, חדר המנהל. עונש, שכר ועונש, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה נקרא מלחמה, זה ירושלים. אפשרות שנייה, ילד רואה מה צריך להיות בכיתה. הוא רואה את ההקרנה של המערכת, של המורה, של המורה, של הרב, של המנהל, של כל הכיוון שנקרא כיתה, שנקרא חינוך, שנקרא לימוד. הוא לא צריך את כל הכללים החיצוניים האלה. אלא ההוד הפנימי, נגיד של הרב שלו, משפיע עליו ברמה כזאת שהוא מתבייש לא לעמוד בכללים. הפוך, הוא רוצה להיות שותף לכללים האלה. כי הוא מבין שהכללים האלה הם כללי אמת, זה לא יראת העונה, זה יראת הרוממות. הוא לא צריך גבולות חיצוניים. זה בא מתוכו. בחינוך קוראים לזה היום דוגמה אישית, או קוראים לזה הקרנה. אז אותו דבר, הממד הלאומי הישראלי יופיע במהלך ההיסטוריה במאבקים. גם בתוכנו ולהבדיל כלפי אומות העולם. אבל הממד הרוחני, הוא יופיע לעולם בהוד. פה לא יהיה מאבק, לא תהיה מלחמה. כלומר, עם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות, יגדל שם ישראל. שורה שנייה, שוב מתחת לכותרת. כי אם כאשר יגדל שם ישראל, ועמים רבים יראו את ההוד והתפארת הקדושה, ושלום העולמים הנמשך מאוד דעות נשגבות כאלה, אומר הרב, בלא פגישה של התנגשות, ובלא התגברות, בלי צורך להתגבר על כוח מעכב, ירוצו לבקש את השם אלוהי ישראל. אם כן, בית המקדש מקום האורה, לא בנצח יתגבר, לא בהוראת ניצוח, המורה התגברות של פגישה על ההתנגדות, כפי שזו תהיה, זה יהיה המסלול במפגש שלנו עם ירושלים, הנצח זה ירושלים, אלא כי אם בהוד או בהוד הנתון עליו. כלומר, לפניו יכריעו אם, ועמים רבים יבקשו פני השם בהר ציון, על פי תביעה הבאה מהכרה פנימית מצידם. אני רוצה לומר את זה רגע בצורה מאוד פשטנית ומאוד ברורה. מי שמדמיין בניין בית המקדש באופן הבא, אני אומר את זה בשיא הרצינות, טנקים בהר הזיתים והר הצופים, חיל רגלים, נקרא זה בעיר העתיקה של היום, חיל אוויר באוויר ולוויינים מלמעלה, ואנחנו נבנה את בית המקדש באופן הזה, אז הדמיון שלו הוא עקום לגמרי. בית המקדש לא ייבנה בצורה כזאת. בית המקדש ייבנה בהסכמה בינלאומית. בית המקדש ייבנה מתוך הכרת אומות העולם את מעלתם הרוחנית של ישראל, והם התחננו אלינו שנבנה סוף סוף בית מקדש גם בשבילה. זה סדר אחר לגמרי. אתה אומר שיש לנו עוד 229 שנה עד סוף ההיסטוריה, ואנחנו, זה לא נראה באופק שזה הולך להיות בצורה הזאת. בסדר, גם לפני 70 שנה לא נראה באופק מדינת ישראל. וברוך השם, הנה אנחנו פה. לכן, רק שנייה אחת. לכן, על ירושלים מלחמה, מלחמת ששת הימים. לא רק מלחמת ששת הימים. כל המלחמות בתנ"ך כולל מלחמת ששת הימים. מאבקים. גם מאבקים בתוכנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות. האם הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים זה מקור ההצלחה או זה מקור הכישלון ומקור ההסתבכות שלנו בסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון, כמו שיש כאלה שחושבים? אם כן, הנצח זו ירושלים, זה לא רק כלפי האויב, זה גם כלפי עצמנו. המפגש שלנו עם ירושלים הוא יוצר התנגשות, הוא יוצר התמודדות, הוא יוצר מאבקיות, גם כלפי אומות העולם, וכאן נצרכת מלחמה, פוליטית, צבאית, כלכלית וכו', וגם להבדיל אלפי הבדלות, בתוכנו יש מאבקים, יש תפיסות עולם שונות. אבל בית המקדש זה סדר אחר לגמרי, זה הוד, זה חייב לבוא בהסכמה של עם ישראל, זה אפילו חייב לבוא בהסכמה של אומות העולם. זה יבוא מתוך ההוד הפנימי התוכי, ולא מתוך ההדר שהוא הביטוי החיצוני. נדמה לי שלא רחוק לומר, שמה שהמלבים קורא הדר, הרב קורא נצח, על פי רבי עקיבא לפחות. ההדר הוא חיצוני. כל דבר שהוא חיצוני, הוא חיצוני. הוא בא בממדים של מציאות חיצונית. הוא בא במסלולים, במסלולי הופעה של מציאות חיצונית. חלק ממסלולי ההופעה של המציאות החיצונית זה מאבקיות. אבל משהו התוך הפנימי, פה לא שייך מאבק. פה זה הקרנה פנימית, כי זאת האמת. רק נקרא אולי את סוף המשפט הזה. אם כן, בית המקדש מקום ההורה לא בנצח יתגבר, לא בהוראת ניצוח המורה התגברות של פגישה להתנגדות, כי אם בהוד הנתון עליו. לפניו יכריעו איים, ועמים רבים יבקשו פני השם בהר ציון, על פי תביעה הבאה מהכרה פנימית מצידם, שזהו ערך פעולת ההוד. אומות העולם יכירו בהכרה פנימית מעלתם של ישראל, תפקידם של ישראל, הופעת השם על ישראל, והדרך להופעת השם עליהם רק על ידי שמחוברים לעם ישראל, מתוך הבנה, מתוך הזדהות, ולא מתוך איזה מלחמה נגדנו, או אנחנו נגדם. שזהו ערך פעולת ההוד, כהוד מלכות הנתון על מלך רב צדק ואביר חוכמה, שמאהבה ורוממות נפש ירוצו הכל להיכנס תחת דגלו. אם כן, ההדר זו ירושלים. זה הביטוי החיצוני. איך יופיע הביטוי החיצוני? בנצח, בניצחונות, במאבקים, בהתנגשויות. ההוד זה בית המקדש, זה התוך הפנימי. אם כן, כשאנחנו ערב יום ירושלים, אנחנו צריכים להבדיל, יש לנו שתי מטרות. שתי מטרות לא לעצמנו, לתיקון העולם. המטרה האחת, החוסן הלאומי. אנחנו כלפי עצמנו ולהבדיל כלפי אויבינו, כלפי אומות העולם. זה יופיע מתוך נצח, מתוך ניצחון. זה בחינת אדר. זה יהיה מסובך, זה יהיה מורכב, זה יהיה תהליך, זה יהיה קשה, זה יהיה ארוך, זה יהיה כל מה שהוא אומר, כל מה שהוא תחת הכותרת חיצוני. כל מה שהוא אדר. אבל בית המקדש, אחרת לגמרי, סדר אחר לגמרי. זה הוד, זה הסכמה פנימית. זאת אהבה, זאת הכרה. זה התוך, זה הצורה, זה המהות, זה המשמעות. על המשמעות אין סכסוכים. על ההופעה יהיו הרבה מאבקים. טוב, זה פחות או יותר הכיוון. אנחנו רוצים עכשיו להבין יותר את המשמעות של מה שזה אומר. בבקשה. אפשר לומר את זה בצורה כזאת, שעם ישראל בסגולתו זה ההוד, עם ישראל בהופעת סגולתו על ידי בחירתו, אתה קראת את זה תשובה קובי, זה ההדר. הייתי אומר ככה, מכון מאיר ואורה, זה גילוי ההוד על ידי ההדר. זה מה שאתה לומר. טוב, אז ברוך שכיוונתי לדבריך. בבקשה. לא, זה חשוב מאוד. התפקיד שלנו זה לפעול בהדר. בכל רבדי המציאות הזאת שנקראת הדר, עם כל מה שזה אומר. כן. רק שנייה, רק שנייה. ההוד הפנימי תמיד קיים. תמיד נמצא. כן, בבקשה. תראה, אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא מתכנן. רק דבר אחד אנחנו כן יודעים, והמציאות מוכיחה שמה שכתוב פה זה נכון. על ירושלים נאבקים. אתה יודע מה? בוא ניקח דוגמה פשוטה. אתה גר בירושלים? לא. היית, אז אתה לא, אתה אף לא בחרת לעיריית ירושלים את ראש העיר, נכון? אתה יודע איזה מאבקים יש מראש העיר? אפילו זה. אתה יודע מה זה מועצת העיר של ירושלים? קצוות עולם. לא רוצה להזכיר שמות של מפלגות. הרי בירושלים יש לך את הכל. ירושלים זה התמצית של, של, של ישראל, ולהבדיל התמצית של האנושות, יש לך פה הכל מכל כל. אז מצד אחד יש כאן נצח, יש כאן מאבקים קשים. בית המקדש, אני לא יודע אם אנחנו נכבוש את השטח של בית המקדש. מה שאנחנו יודעים זה שלמרות שבמלחמת ששת הימים, הגענו להר הבית, ואמרנו הר הבית בידינו, והוא באמת היה בידינו, ועלינו להר, עלינו להר. היינו שם, בהר, בהר, שם היינו. הגיעה הפקודה לרדת לכותל. הם למדו את העניין הזה, את העולת ראייה הזה. טוב, אני לא אומר שזה היה צריך, אני לא אומר שזה היה נכון. אני לא אומר שזה היה נכון לרדת למטה. דרך אגב, אני חושב שגם אנחנו הרבה פעמים שוכחים שאנחנו רוצים מקדש, אנחנו נתקעים בכותל. מה זאת אומרת? הכותל זה רק הקיר החיצוני. אנחנו רוצים בית מקדש. אנחנו לא רוצים כותל בלבד. הכותל עם כל כבודו, שלא זז השכינה מכותל מערבי, זה הקיר החיצוני שהוא בכלל לא בית המקדש עצמו. לא להתבלבל. אז ברור שאנחנו רוצים להגיע להוד. בדרך אל ההוד יהיה הרבה נצח, הרבה ניצוח, הרבה הדר, הרבה בלבולים בתוך ההדר הזה. גם כלפי אויבינו או עמי העולם וגם להבדיל כלפי עצמנו. הרבה פעמים אני חושב שהקשר שלנו לירושלים, שהוא קשר כפול של מלכות ומקדש, של חוסן לאומי וערך אלוהי רוחני, הרבה פעמים הקשר הכפול הזה שלנו אצלנו הוא קצת מטושטש. יום ירושלים, על מה אנחנו שמחים בעצם? אנחנו שמחים על זה שניצחנו והגענו לירושלים, ואנחנו בדרך אל ההוד. אני לא רוצה להגיד שההוד זה לא בתחום אחריותנו. אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע איך זה יקרה. אבל ברור לפי זה שזה לא יהיה במאבק. זה יהיה בהסכמה. איך זה יקרה? לאלוקים פתרוני. לא, גם בואו רגע ננסה להגדיר קצת יותר עמוק. אם ההוד זה בית המקדש, ולפי המלבים הוד זה התוך, זה הפנימי, זה המהות, זה הצורה, על המהות אין ויכוח. כמו שקובי אמר, סגולת ישראל, סגולת ישראל, זהו, זה המהות, על זה אין ויכוח בכלל. כל הוויכוח הוא על האופי הבחירה, על צורת הבחירה, על המסלול שדרכות אופי הבחירה. הנצח, שם המאבקים. ההוד זה מעבר למאבקים. זה משהו אחר. טוב, אני מקווה שעניתי לך. בבקשה. שאלה חשובה מאוד. האם ההוד מגיע לפני ההדר, או ההדר מגיע לפני ההוד? זה בדיוק המשך השיעור שלנו. אז זה סיבה להתקדם. זאת הסיבה להתקדם עם הקורא 4. בבקשה, כן. לא. תגיד לי, גמרנו לכבוש את ירושלים?
לא, לא גמרנו לכבוש את ירושלים, אבל אנחנו כאילו אמורים לחשוב חלילה, כן, אבל לא יודע איך אני אצליח לחשוב עכשיו, אם אנחנו לא אמורים כביכול, או שבית המקדש יבוא בדרך של שלום, כי בית המקדש...
שכחתי את שמך, סליחה שאני עוצר אותך, שכחתי את שמך. נראה לי שאחד השיעורים היום ביום עיון היה, האם בית המקדש ירד מהשמיים או ייבנה על ידי בני אדם, נכון? אתה יודע שיש שיטה שלמה בתוספות? שסובר שבית המקדש ירד מהשמיים? סוגיה, בוא נעזור. כדאי, אני ראיתי שהרב שמעון דיבר על זה? הרב שמעון דיבר על זה? כן, אז תראו בספר יבא לשמחה, מביא שם את כל המסכת ראש השנה וכו'. יש דעות משמעותיות מאוד של גדולי עולם במשך כל הדורות, שבית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. איך זה יקרה? בית מקדש. הגיע. רגע, אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא שיכול להוריד לך את בית המקדש מלמעלה למטה? אני לא יודע. אז יש כאלה שאמרו כפשוטו. אז יש כאלה שאמרו כפשוטו. יש כאלה שאמרו לא כפשוטו. אלא אנחנו מצד אחד נתאמץ, אבל זה ייראה כאילו נעשה על ידי ריבונו של עולם בעצמו. מרוב השלמות של הדברים, מרוב השכלול של הדברים, מרוב ההסכמה של אומות העולם כלפי זה, וכו' וכו'. אבל יש שיטה על פשט אוספות, שבית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. המאמץ שלנו עכשיו, אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה של עלייה להר הבית. אלה שמתנגדים לעלייה להר הבית צוברים, בין השאר, גם את מה שדיברנו עכשיו, וגם שלוש מצוות נצטוו ישראל, כך נפסק על פי גמרא ברמב"ם להלכה, ששלושת המצוות האלה, על פי גמרא מסכת סנהדרין, אין כסדר. מצווה ראשונה, להעמיד להם מלך, העמדת מלכות, זה הנצח, זה ירושלים, זה החוסן הלאומי. הבחינה השנייה, להחריד זרעו של עמלק. והמצווה השלישית, לבנות להם בית הבחירה. ועד שאנחנו לא נסיים את הלכות מלכים ומלחמותיהם, כלומר, העמדת מלכות והחרטת זרעו של עמלק, המקדש הוא מחוץ לתחום. האם מחוץ לתחום לגמרי, או שאולי צריך להתחיל ללמוד קצת, הרי הכהנים צריכים להתכונן, לא? מהרה יבנה המקדש, מחר בבוקר, כתוב שלא בלילה, מחר בבוקר בנצח חמה יבנה המקדש. נו, כהנים לעבודתם, מה הם עושים? הם לא יודעים מה לעשות. ישיבת עטרת כהנים הוקמה על פי, אם אפשר לומר, הקשר נקרא לזה, בין החפץ חיים לרב קוק, ששניהם היו כהנים, שצריך להקים ישיבה שכהנים ילמדו הלכות מקדש כדי שיהיו מוכנים לעבודת המקדש באמת. היום יש ברוך השם בארץ הרבה כוללים מאוד רציניים שלומדים הלכות מקדש, הלכות כהונה, בפרט כהנים. אז איפה הגבול שלא להתעסק עם המקדש? לא לעלות להר הבית, לא להכין אפילו כלים, לא ללמוד מסכת צבחים, מסכת מנחות, איפה הגבול נמצא? טוב, אז יש הרבה ויכוחים על העניין הזה. אבל הגישה העקרונית שאומרת, עכשיו לא הזמן להר הבית, עכשיו לא הזמן למקדש, זה אומר שעכשיו הזמן לירושלים, ובניין המקדש לא ייבנה בהתרסה, הוא לא ייבנה בסכסוך. אז היום זה הפוך על הפוך. מי שאומר לעלות להר הבית, הוא בדרך כלל אומר, לעלות בגלל הממד הלאומי, בגלל ירושלים, לא בגלל המקדש. לך שהם הנצח. טוב, לכן יש כאלה באמת, הרבה מגדולי רבותינו, שאסרו עלייה להר הבית. הבעיה היא לא לאיזה שטח לעלות, את זה פחות או יותר יודעים, ולפי רוב גדול של הפוסקים יודעים בדיוק, לא פחות או יותר. יש מחלוקות, אבל אפשר לדעת בדיוק. בית, ההכנות הנדרשות, יודעים לעשות את ההכנות הנדרשות. וכו'. הסברה לא לעלות להר הבית היא סברה אחרת. היא לא סברה הלכתית יבשה, היא קשורה להלכות ציבור. האם זה עכשיו הסדר? האם אנחנו צריכים עכשיו להיפגש עם המקדש? ובית, האם הדרך להיפגש עם המקדש היא דרך מאבק? כפי שזה בא לידי ביטוי היום. אז מה אתה מציע? להפקיר את הר הבית לישמעאלים? טוב, מת השם הייתה הזאת, לא יודע מה להגיד לך. אני, תשאל אותי, אני לא עליתי על הר הבית, גם לא מתכן לעלות. צריך ללמוד את הסוגיה הזאת. מי שרוצה, אפשר לפנות לספרים, לראות קצת יותר בצורה מסודרת את הדברים. אם כן, רק ישאלה כאן שאלה חשובה. אני רוצה רגע להתחבר להמשך כבר. מה קודם למה? ההוד להדר או ההדר להוד? תשובה עקרונית, ותכף נפתח את זה. מצד המהות, ודאי שההוד קודם להדר. כלומר, מצד המהות, ודאי שהסגולה קודמת לבחירה. מצד המהות, ודאי שהתוכן העצמי, ההוד, קודם לביטוי החיצוני. ולכן באמת חז"ל אמרו במדרש בראשית רבה, שישה דברים קדמו לבריאת העולם, אחד מהם בית המקדש. קדם לבריאת העולם. כלומר, מצד המהות, ודאי שהמהות היא קודמת לביטוי בפועל. לכן ההוד קודם לנצח. לכן בית המקדש קודם ירושלים. לכן מצד המהות מה שהניע אותנו, 2000 שנה לירושלים, על זה חלמנו, על זה התפללנו, זה בית המקדש, מהרה יבנה המקדש. מצד הביטוי במציאות, כמו כל דבר במציאות, הקליפה קודמת לפרי. כלומר, החוץ קודם לפנים. כלומר, הנצח קודם להוד. כלומר, ירושלים קודמת לבית המקדש. במילים נקרא זה קוקניקיות, מצד המהות, הסגולה קודמת לבחירה. מצד הגילוי, הבחירה קודמת להופעת הסגולה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים עכשיו לברר. אני מציע, בואו נתקדם קצת, כי עוד מעט יהיה שיעור ואנחנו לא נספיק. להוריד את הכוס, בבקשה. זה קשור להוד או להדר? נראה לי להדר. ארבע, תראו מקור חשוב בספר מאמרי ראייה בסוגיית הקודש והחול, זה בדיוק הנקוד, בדיוק הנקודה הזו. בכל מהלך של חיים, שימו לב, הרב לא מדבר על המהות, הרב מדבר על סדר ההופעה. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר להשלים את תחיית החול. איך הקודש ישלים אותו? לעדנו מלשון עדן, עדינות, ולהצילו מכיעור ומתמיון, נקודה. אם כן, מצד המהות זה ודאי שהקודש קודם לחול. מצד ההופעה, החול קודם לקודש. ניתן דוגמה פשוטה, ניתן כמה דוגמאות פשוטות. אם הייתי שואל ילד, תגיד, מתי ניתנה תורה לעולם מבחינת תאריך עברי? באיזה שנה לבריאת העולם ניתנה תורה בעולם? אנחנו ערב חג השבועות. התשובה, שנת 2448 שנה לבריאת העולם. אם כן, אומר אותו ילד, רגע, אם ככה יוצא, ש-2448 שנה, כמעט חצי היסטוריה, העולם שלנו בין 6,000, כמעט 2,500, חצי מההיסטוריה לא הייתה מציאות בעולם שנקראת תורה. נכון? אבל אנחנו יודעים שתורה קדמה לעולם. אז במהות, תורה קדמה לעולם. בהופעה היא הופיעה 2,448 שנה אחרי בריאת העולם, וכביכול כלפי חוץ מבחינה חיצונית, מבחינת ההדר, לא העוד, האנושות, אם אפשר לומר, התנהלה 2,448 שנה בלי תורה. זה עיקר דוגמה שנייה. נשאל ילד, תגיד, מתי הופיע עם ישראל בהיסטוריה? נלך למקדימים ביותר, אברהם אבינו. הוא אבינו הראשון. אברהם אבינו שנת 2000 לבריאת העולם. אם כן, 2,000 שנה לא היה עם ישראל. אם כן, אומות העולם קדמו לישראל. אמרו חכמים, רגע, ישראל קדמו לעולם. נלך לבריאת העולם אפילו. מתי נברא האדם? ביום השישי. מה קדם לו? בריאת הדומם, הצומח והחי. אם כן, מבחינת סדר ההופעה, הדומם, הצומח והחי, שהוא סך הכל ההכשרה, תנאי הסביבה, קדמו להופעת האדם. האדם הגיע ביום השישי, אבל 6 ימים או 5.5 ימים, עוד לא היה אדם בעולם בכלל. תסתכלו רגע רק על הנקודה הזאת, במקום מספר 5, שורה שלישית, רק העין היה, זה חלק קטן מהעין היה שם. כלל גדול הוא. אמרנו הרבה פעמים, כשהרב אומר כלל גדול, אז א' זה כלל וב' זה גדול. שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, דברים שהם קטנים במעלה, הייתי אומר, הם יצירת התשתית, הם יצירת הפלטפורמה, כדי שעל גביהם ומתוכם יופיעו המעלות היותר עליונות, אז כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, הם קדומים בזמנם. ולכן תינוק קטן למשל, השלב הראשון שבו אנחנו עוסקים ביחס אליו, זה חום הגוף, חיתול נקי, אוכל בזמן, שינה. סליחה שאני אומר, זה מזכיר בעל חיים. לאט לאט הוא קצת מתקדם, אפשר להתחיל לדבר איתו על מידות. הוא קצת יותר מתקדם, אפשר להתחיל לדבר איתו על שכל. הגיע גיל 13, מקבל נשמה. אם כן, מאיפה אנחנו מתחילים? דרך ארץ. אם כן, דרך ארץ קדמה לתורה מצד הגילוי, אבל תורה קדמה לדרך ארץ מצד המהות. אומות העולם קדמו לישראל מצד הגילוי, אבל ישראל קדמו לאומות העולם מצד המהות. הדומם, הצומח והחי קודם לאדם מצד הגילוי, אבל האדם הוא מטרת הבריאה, ודאי שהוא קודם לדומם, הצומח והחי מצד המהות. האוכל בזמן, החיתול הנקי וכו', חום הגוף קודם בהופעת הגילוי, אבל התינוק הזה הוא לא חיתול נקי, עם כל הכבוד לחיתול הנקי, הוא שכל. הוא מידות, הוא שכל, הוא נשמה. לכן אומר הרב עוד פעם, ב-5, כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם, בענייני ההשלמה האנושית, הם קדומים בזמנם. והמעלות העליונות, שהן הצורה של האדם, שהן גדולות במעלה, הן מאוחרות בזמן. כלומר, ההדר קודם להוד. הנצח קודם להוד. ברמת, לא ברמת המהות, ברמת ההופעה הגלויה המעשית. למה? מפני שהמעלה הקודמת, כלומר הקטנה, שהיא כמו בסיס לה למעלה יותר עליונה, צריכה להיקדם. לכן, נחזור אלינו לארבע. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה, כי הוא צריך להכין, ליצור את התשתית, בחינת דרך ארץ קדמה לתורה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול. יש מאמרים חשובים ביותר בספר מאמרי ראייה, שנקראים לדגל ירושלים. הרב הקים תנועה שנקראת דגל ירושלים, בכותרת כללית ולא מדויקת ממש. מה התנועה הזאת רצתה לומר? מה הרב רצה לומר? התחיל המהלך הציוני. ציונות, מלשון ציון, זה הממד הלאומי, זה החוסן הלאומי, זה המדינה, זה הפוליטיקה. אומר הרב, אם אתם לא תבינו שהמנוע שהניע פה מתחת לפני השטח את ציון זה ירושלים, אם אתם לא תבינו שאחרי שיופיע ציון במציאות צריך להופיע בפועל את ירושלים, כי זה המנוע של ציון, אז אנחנו נהיה בבעיה. אז הוא הקים תנועה שנקראת דגל ירושלים. אי אפשר להסתפק בציון. המנוע הפנימי, ירושלים קדמה לציון. ההופעה החיצונית, ציון קודמת לירושלים. אבל בהופעה החיצונית, סוף סוף אנחנו רוצים להגיע לירושלים. לכן הקודש חייב להופיע אחר כך, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, לאדנו ולהצילו מכיור ומתמיון. עכשיו תראו מה הרב אומר. אוי לו לחול, אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו. תחשבו במחילה מכבודנו, שהחיתול יחשוב שהוא יותר חשוב מהשכל של התינוק. היי, אני הייתי ראשון, טיפלו בי לפניך. זה מגוחך. עכשיו אותו דבר, או אם נחשוב שדרך ארץ קדמה לתורה בזמן, אבל זה פסגת השאיפות שלנו. אוי ואבוי אם נחשוב שהציונות במובן הלאומי החילוני שלה, זה פסגת השאיפה שלנו. אנחנו רוצים מקדש. לא רוצים רק מלכות. אנחנו לא מסתפקים בהנצח, אנחנו רוצים מאוד. זה תהליך. הנצח קודם, נכון, הנצח זה ירושלים, מאוד זה בית המקדש. אבל אוי, אומר הרב, אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו. בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל. לאמור על ידי זה, אני ואפסי עוד. הרי היה שאני קודם, אני ראשון. ולא יחפוץ לדעת מן הקודש, מזיו יקרו והופעת אורו. אם כן, אוי ואבוי אם אנחנו נסיים בירושלים. לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, הגבורה זו מכת בכורות, התפארת זה מתן תורה. הנצח זו ירושלים. זהו, מלחמת ששת הימים, הגענו לירושלים, תודה רבה, נגמר. מה פתאום? ומצד שני, ואוי לו לקודש, אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, והרי אני יודע, אומר הקודש על עצמו, שאני פה המנוע של הכל. ירושלים יודע שהיא המנוע של ציון. בית המקדש יודע שהוא המנוע של ירושלים. ההוד יודע שהוא המנוע, הוא התוך של ההדר. אז נכון שההדר יוצא קודם, וטעות ראשונה שההדר יכול לחשוב שהכל מתחיל ונגמר בהדר החיצוני. לא, צריך עוד. עכשיו יש טעות שנייה, שההוד יחשוב שהוד וההדר רצה לפניו, הוא גנב לו את הבכורה. הוא גנב לו את הבכורה, אז ההוד יוצא נגד ההדר. אומר להדר, לכם פה. מספיק עוד. טעות חמורה מהצד השני. ואוי לו לקודש אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, כי הרי אני המנוע של הכל פה. על כן אני רק ללחום נגדו ידע. אז לא מעניין אותי מלכות, לא מעניין אותי ירושלים, לא מעניין אותי מלחמת ששת הימים, לא מעניין אותי כלום. מעניין אותי מקדש, כהנים בעבודתם, לויים בדוכנם וכו'. רבותיי, שתי הבעיות האלה זה אותה בעיה רק בזווית הפוכה. החול יכול לחשוב שהוא והפסעות, והקודש יכול לחשוב שהיות והחול כביכול יקדים אותו, אז הוא יוצא למלחמה נגדו. אחד יגיד מלחמת ששת הימים זה האידיאל הגדול, הניצחון הגדול, ולכן הוא מעניין אותי מקדש. והשני יגיד, מה פתאום? העיקר זה המקדש, ירד מהשמיים, מלחמת ששת הימים, ביטול תורה. זה עצוב, זה לא מצחיק. עוד פעם, אני קורא מההתחלה את כל הפסקה הזאת. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחילת החול, לאדנו ולהצילו מכיור ומתמיון. נקודה. עכשיו, היות וזה מופיע ככה, אדר, ואחר כך עוד, למרות שהמנוע הפנימי מצד הסגולה הוא ההוד שקודם לאדר, אבל בסדר ההופעה, האדר קודם להוד, אז יכולות להיות אחת משתי טעויות. טעות ראשונה, אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל, לאמור על ידי זה אני ואפסי עוד ולא יחפוץ לדעת מן הקודש מזיו יקרו והופעת אורו. ולכן מספיק לנו מה שיש לנו בממד הלאומי. ואוי לו לקודש אם יאמר מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, על כן אני רק ללחום נגדו ידע, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה, וכולי, נקודה. אומר הרב, תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת, לגמרי אחרת. מה? הגורל ככה הוא. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בסדר ההופעה? אכול ידרוך בתחילה על במת החיים. מי שיעלה ראשון על הבמה, זה אכול. זה כמו להבדיל אלפי הבדלות. יש כאלה במות עם הופעות, נכון? כל מיני דברים כאלה. אז את השחקן הראשי שאומרים לסוף, נכון? בהתחלה עולים מה שנקרא שחקני חימום, כן? זמרי, איך נקרא להם? לא יודע איך לקרוא להם. איך? זמרי שוליים כאלה. הכוכב הגדול הוא מגיע בסוף, אחרי שכבר יצא המיץ, אתה כבר רוצה לשמוע, הוא הגיע. הגיע המשיח. זה סדר ההופעה. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. כי הוא התשתית, כי הוא ההכנה, כי הוא הבסיס. אם נתחבר רגע לבינן אמונה, כי שלמות הצורה מוכחת להיברא. ולכן צריך שהחול יהיה מלא, ועל גביו ומכוחו יופיע הקודש. אז החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אמת הדבר, שבתוכיותו, הרי מי שבא להופעה, לא מעניין אותו הזמר הזה שמחמם פה את הגזרה. הוא רוצה לשמוע את הכוחה. הוא רוצה לשמוע את הקודש, את זה הוא רוצה לשמוע. אמת הדבר שבתוכיותו של החול, מן הקודש העליון, קודש הקודשים, הוא יונק גם בראשית מצדיו. מה שמניע פה את העסק זה הקודש. ההוד קודם להדר. בית המקדש קודם לירושלים. ההוד קודם לנצח. מצד המהות. אבל מצד הגילוי, לא, הפוך בדיוק. הנצח קודם להוד. ציון קודמת לירושלים. ירושלים קודם לבית מקדש. אבל בבהירות והכרה כלפי חוץ בעולם הגלוי, אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול. ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא, להאיר באורו ולהופיע בכבודו. לא נביא ולא בן נביא אני, אבל נדמה לכולנו, אני חושב, שברוך השם, הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים הוא חשוב מאוד. יש לו השלכות מרחיקות לכת, ברוך השם. אבל כולנו מרגישים שכבר השלב הבא בפתח. אנחנו זקוקים לשלב הבא. אנחנו הנצח, ברוך השם, בניצחון. יש עוד הרבה מה לנצח, יש עוד הרבה עבודה גם בנצח, נכון. אבל כבר רוצים לחוש את ההוד, את התוך, את המהות. אז בואו נסיים פה. מה נאחל לעצמנו? שההוד הפנימי יתגלה בהדרו החיצוני, ואז תופיע השלמות, ואז לא יהיה בין ירושלים למקדש, לירושלים והמקדש, ישלימו זה את זה.